שלום ובוקר טוב למנכ״ל משרד המשפטים ערן דודי.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
עורך דין ערן דודי, יש לך המון טייטלים צריך לומר, היית סגן מפקד סייר צנחנים, תואר ראשון ושני משפטים, התמחות בעליון, המון דברים.
ויש אבל... עוד משהו.
זהו, אבל לפני שנתחיל לדבר על הדברים הרציניים, היית מנכ״ל המרכז לפסיכולוגיה חיובית, אני אומרת את זה נכון?
נכון מאוד.
מה זה אומר?
מרכז מיטיב ומרכז לפסיכולוגיה חיובית זה בעצם כל התחום של פסיכולוגיה חיובית, זה תחום מחקר יחסית חדש, פותח בשנות ה-90 של המאה הקודמת על ידי פרופסור זליגמן, פרופסור מהרווארד, וכדי באמת לתמצת את זה אני אגיד שאני אבחן את זה מהפסיכולוגיה הקלינית, עם הפסיכולוגיה המוכרת לכולם, הקלינית באה לטפל באנשים שיש להם איזה שהם בעיות נפשיות, נגיד דיכאון או חרדות קשות. הגיע פרופסור זליגמן ואמר, אנחנו כפסיכולוגים לא צריכים להסתפק רק בלהביא את האנשים ממצב של נגיד מינוס לאפס, אלא בעצם לחפש איך מביאים את האנשים הרגילים, הממוצעים במצב נפשי, להביא אותם מאפס לאחד, זאת אומרת, לשפר את המצב הנפשי.
למה שאתה מכנה מדע עושר? אני תקן אותי.
בדיוק ככה. בדיוק ככה, זה תחום מחקרי, אקדמי, זה לא איזה משהו ניו אייג'י, ובאמת אני במרכז אמיתי, הבאנו את זה בעצם לבתי הספר ולארגונים, בעצם לחנך את המורים לחשוב ולדבר עם התלמידים בשפה של חיוביות, בשפה של חוזקות, ולא בשפה של ביקורת.
אוקיי. איזשהו טיפ? רגע, מוטי, בוא ננצל, אתה הרי אופטימיסט מושבע, אבל בכל זאת, בוא נשאל את רן דודי, מנכ״ל משרד המשפטים, על איזשהו טיפ.
יש המון טיפים, הייתי אומר, אם אפשר לאמץ הרגלים של הכרת תודה לאנשים, זה טיפ שגם מגביר את האושר אצלכם וגם אצל הקרובים אליכם, אז הייתי מאמץ את זה כממש כטקס עם הילדים או עם חברים, ממש טקס אל הכרת תודה.
מה שאתה קורא הפרגון.
בדיוק ככה.
בסוף כל יום, אצלנו אגב מדי פעם עושים את זה, יש טקס
שאומרים
תודה. אני
תמיד משבח אותך.
לא התכוונתי אצלנו בבית.
לא, כאן באולפן, כאן באולפן.
אנחנו באולפן, אנחנו כולנו במדעי האושר ופסיכולוגיה חיובית.
עכשיו ברשותך, איך אתה מגייס את החיוב הזה לפרויקט שהגעת אליו, משרד המשפטים, אחרי הטלטלה הנוראה שהוא עבר אצל שני השרים הקודמים?
אז אני באמת חושב שזה באמת מתחבר, כי באמת מה שרצינו ומה שאנחנו עושים בתקופה מאז שנכנסנו, זה באמת להכניס שקט למערכת. אם הייתי רוצה להגדיר את המצב של המשרד עכשיו, הייתי כותב שלט, שקט, כאן עובדים, כי באמת יש איזשהו שקט, אבל כשנכנסים פנימה לבניין, רואים שכולם עסוקים בעשייה, בוקר עד לילה, אנשים עובדים מאוד מאוד קשה. באמת המטרה הראשונה שלי ושל השר הייתה להכניס שקט, לייצב את המשרד, לבנות שדרה ניהולית חדשה, אחרי שלא היה פה תקציב כמה שנים, לא היה פה מנכ״ל קבוע כמה שנים, ולהתחיל לעבוד ולהוציא לפועל את המדיניות של השר ושל הממשלה.
אבל קודם נלך אחורה. מוטי, עם האופטימיות שלו הולך קדימה, אני רוצה לשאול איך מצאת את המשרד. אתה אומר לא היה סדרה ניהולית כי לא היה תקציב, אבל איפה עוד זה בא לידי ביטוי?
אני אומר לא היה מנכ״ל קבוע, ברגע שאין מנכ״ל קבוע הייתה ממלאת מקום מנכ״ל נהדרת, אבל היה לה קשה, לא יכלה להוציא לפועל מינויים בכירים. זאת אומרת לא היה פה, קודם כל אתם יודעים, לא היה פה פרקליט מדינה קבוע, לא היה סנגור ציבורי קבוע, ראש הסיוע המשפטי היה ממלא מקום במשך 3.5 שנים, משנים ליועץ המשפטי לממשלה, חלקם סיימו תפקידם, ראש הרשות להגנת הפרטיות הייתה ממלאת מקום 3 שנים, הרבה מאוד תפקידים בכירים שהיו ממלא מקום, ומי שמכיר מערכות כל מערכת לשים ממלא מקום זה דבר שמייצר חוסר שקט וחוסר נוחות, ואי אפשר להעביר שום מהלך, שום הצעת חוק, שום דבר אסטרטגי, כי כל דבר נראה זמני.
אפשר להבין מדבריך שבסדר העדיפויות שלך הנושא של המינויים הקבועים עומד בראש?
בהחלט, מבחינתי כמנכ״ל קודם כל לגבש דירה ניהולית חדשה ולייצב את המשרד, ורק אחרי זה להתחיל להוציא לפועל את התוכניות. אנחנו עובדים על זה באמת מהיום הראשון שנכנסנו למשרד, עדיין לא סיימנו, בקרוב נמנה משנה ליועץ המשפטי לממשלה אזרחי, אחרי זה משנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום החוקתי, נציב שוויון לאנשים עם מוגבלות, ראש טאבו, הרבה מאוד דברים חשובים.
ורגע, מנכ״ל משרד המשפטים, גם יועץ משפטי לממשלה אתם צריכים למנות.
בין היתר מה שנקרא.
בדיוק, בין היתר, אני צריך להגיד שזה לא נמצא תחת סמכותי, אגב גם את הוועדה עצמה, לא השר ממנה, לא שר המשפטים ממנה, יש החלטת ממשלה בנושא איך נראית ועדת האיתור, צריך להגיד שלפחות 60% ממנה כבר יצא לדרך, זאת אומרת נציג לשכת עורכי הדין כבר נבחרה, עורך הדין תמי אולמן, נציג האקדמיה, דיקני משפטים כבר בחרו את פרופסור רון שפירה, השר סער שלח מכתב ליושב ראש ועדת חוקה חבר הכנסת גלעד קריב כדי להוציא לפועל את הבחירה של הכנסת של ועדת חוקה. זאת אומרת, אומרת, דברים מתקדמים, אני מניח שבשבועות הקרובים תתגבש הוועדה, ואכן נצא לדרך גם במינוי הסופר חשוב הזה.
אז רק לפני שנמשיך למינויים הבאים, אני מתעכבת על מינוי היועץ המשפטי לממשלה. בזמנו השר, כשהוא נכנס לתפקיד, אז הוא דיבר באמת על המינויים, וגם יועץ משפטי הממשלה, הוא הלך על כיוון של פיצול התפקיד. היכן התוכנית הזאת עומדת, או היכן, האם כבר באמת ברור שמהלך של פיצול יהיה רק אחרי בחירת יועץ?
או שאולי מתחרטים על היוזמה הזאת.
לא הייתי אומר שמתחרטים, ממש ממש לא, אבל בגלל שבאמת מדובר במהלך, צריך להגיד, מהלך דרמטי, שבשינוי של מצב שהיה פה מקום המדינה, אז נעשית עבודה, נגיד, מאוד מסודרת, מאוד מעמיקה, השר מתייעץ עם הרבה מאוד גורמים, ואני רק יכול להגיד שזה לא ירד מהפרק, וזה יקרה, אני מניח שזה, לא יודע להבטיח אם זה יקרה עוד לפני מינוי היועץ, זה נראה לי יומרני מדי להגיד, אבל בהחלט ייתכן שאנחנו נודיע על זה בצורה פומבית שזה יקרה, וככה היועץ, אלך שיבחר, ידע שהתפקידו, לראות אחרת ממה שהוא היום.
אם וכאשר זה ימומש, האם פרקליט המדינה יהפוך לתובע הראשי במדינה?
אני לא יכול להתייחס, כי באמת זה חלק מהדיונים שנערכים כאן, איך ייראה המודל החדש, ולכן אני לא רוצה להגיד שום דבר שבסוף לא יתקיים.
אז אתה דיברת, מנכ"ל משרד המשפטים, עורך דין ערן דודי, על המינויים. בואו נדבר רגע באמת על יוזמות החקיקה. כי כאלה גם שר המשפטים גדעון סער מכניס הרבה מאוד יוזמות חדשות. ולפני שנדבר על מה שזוכה לעיקר הכותרות, שזה הגבלת כהונת ראש ממשלה וראש ממשלה נאשם, משהו שבעיניי לפחות הוא דרמטי לא פחות, וזה זכויות של חשודים ונאשמים. חוק יסוד, נכון?
נכון, נכון.
ומה זה אומר?
בוא תפרק את זה, בוא תסביר מה אתם מתכוונים לעשות.
לא, אז באמת אני חושב שהשר סער דיבר על זה גם במצע הבחירות שלו, וזה היה לו מאוד חשוב כל העניין של עיגון חוקתי של זכויות חשודים ונאשמים, אפשר לראות את זה במצע של מפלגת תקווה חדשה, ולכן זה דבר ראשון שהוא עשה, זה בעצם להביא חוק יסוד חדש, שלראשונה, מאז החוקים שאתם מכירים בשנות ה-90, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, לראשונה יהיה חוק יסוד שיגע ויעגן במעמד חוקתי זכויות אדם, זכויות חשודים, ובעצם אנחנו נביא הרבה מאוד זכויות שקיימים היום, קיימות היום במצב נורמטיבי נמוך יותר. זאת אומרת, יש היום זכויות חשודים, אבל הם מעוגנים או בפסיקה, או בנהלים, או בחוקים רגילים. בעצם העיגון שלהם בחוק יסוד שם אותם במעמד חוקתי יותר גבוה מחוק רגיל, ואנחנו בעצם הולכים לפרק את הזכות להליך הוגן להרבה מאוד זכויות יותר נקרא, יותר קטנות, יותר מצומצמות, כמו הזכות לייצוג משפטי, זכות הגישה לערכאות, חזקת החפות, ועוד דברים שאנחנו עובדים עליהם ממש בימים אלה, כדי באמת להוציא לפועל בשבועות הקרובים תזכיר חוק היסוד הזה. נערך גם שיתוף ציבור כדי לשמוע מה הציבור חושב. היה פה הליך מאוד מסודר.
ברשותך, כן. מה הדבר הכי דרמטי בשינוי הזה שאתם יוזמים? מבחינתך, לפחות.
לא, מבחינתי, גם חזקת החפות, שאתה שם אותה במעמד של חוק יסוד, זה יהיה דבר דרמטי. גם אנחנו שומעים הרבה מאוד עוולות שקורות לאנשים, לאזרחים, גם מצד המשטרה, גם מצד הפרקליטות, וחשוב לנו באמת להגיד, אנחנו רוצים שזכויות האדם בחקירה ומשפט יהיו במעמד חוקתי גבוה, כדי באמת שהכוחות האלה של המדינה הם כוחות מאוד חזקים, מאוד דרמטיים, מי כמוך יודע, ולכן חשוב לנו שהאדם הקטן, הפרט, יזכה להגנה חוקתית, למטריה חוקתית, שתשמור עליו במקרים האלה וישמרו על זכויותיו ועל כבודו.
אז אתה אומר משהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד נכון. למדינה תמיד יש הרבה מאוד כוח ורוצים שיהיה כוח גם לאזרח הקטן, אבל כשאתה מדבר על עוולות של המשטרה והפרקליטות, איך מקבלים את זה בתוך משרד המשפטים?
לא, אני חושב שגם משרד המשפטים בוודאי רוצה שלא יהיו עוולות, ודברים נעשים הם דברים מכוח העשייה, דברים קורים ושעושים גם יש טעויות, ולכן אני חושב שהמשרד מקבל את זה סך הכל בהבנה, וגם הוא רוצה לגרום שיהיה מינימום טעויות, מינימום עוולות. כמובן שיש מתחים, יש דיון, אבל יש שיח, זה מה שאני אומר גם אפרופו השאלה הראשונה, יש שקט, עובדים, מדברים, זה לא שאין דיונים, יש ויכוחים, אבל בשר בסוף מכתיב את המדיניות, ואני חושב שהעובדים עושים עבודה נהדרת, וגם זה יצא בקרוב לפועל, בקרוב מאוד.
שזה סוגיה מאוד מעניינת, גם אגב אפרופו פסילת ראיות, אבל אם מדברים על עוד איזשהו מאבק שאתם מאוד מעורבים בו עכשיו, זה המאבק נגד פשיעה, במיוחד במגזר הערבי, ופה, נכון. אם אתה דיברת קודם, מנכ"ל משרד המשפטים על מחלוקות, יש עוד יותר מחלוקות, כלומר, עד איפה אפשר להגיע מבחינת האמצעים? יש גבול מבחינתכם? מה הגבול?
קודם כל אני אגיד מבחינת התוכניות, אז באמת השר והחליטה הממשלה כולה לקחה את העניין של הפשיעה, בעיקר במגזר הערבי, כדבר בסדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה. ולכן אנחנו פה מכינים תוכניות שהן, הייתי קורא להן תוכניות הוליסטיות, מבלי ככה... להגיד מילים גבוהות, אבל באמת אני אומר, זה, אנחנו מצד אחד מגבירים את האכיפה, גם בעבירות הפליליות הקלאסיות, מה שנקרא המקל, בעבירות ליבה, ראיתם את הצעות החוק של השר בעניין עונשי מינימום למחזיקי נשק, בעניין החמרת הענישה, בכל מה שקשור לעבירות נשק ואלימות, ומצד שני אנחנו מביאים גם כלים נוספים, כלים של מניעה ושיקום, כמו עיגון בחוק של השר של בתי המשפט הקהילתיים, ומענה גם לנוער כדי למנוע מהם בכלל להגיע לפשיעה. אז אנחנו עושים איזושהי תוכנית כוללת. לגבי השאלה ששאלת, אני לא יודע להגיד מה הגבול, אני יודע שיש גבול. זאת אומרת, לא כל כלי שמתאים למאבק בטרור הוא בהכרח מתאים לפשיעה פלילית.
כמו למשל מעצרים מנהליים, אני שומעת את הרמז.
נכון, זו דוגמה טובה.
משרד המשפטים תומך בהכנסת השב"כ למלחמה הזאת, למאבק הזה?
אני לא רוצה להגיד אם הוא תומך או לא תומך, כי תלוי במה הוא תומך. יש דברים מאוד מאוד, נקרא להם, קלים שאולי אפשר לתמוך בהם, בטח במעצרים מנהליים. אני לא חושב בשלב הזה לפחות שזה נכון. לא מצינו עדיין את כל הכלים בעולם הפלילי כדי לדבר כבר על שבק ועל הנישה מנהלית. לכן אני אומר, בוא נמצא, בוא נמקסם את כל הכלים שיש לנו במשפט הפלילי שאנחנו מכירים, ויש הרבה כלים. הזכרתי גם לא הזכרתי את האכיפה הכלכלית שיש, שזה דבר סופר חשוב. ארגוני הפשיעה, יש בהם מאחוריהם הרבה מאוד כסף, זה המוטיב המרכזי שלהם. אם נצליח לחזק את הערוץ הזה, שאגב עבד נהדר בארגוני הפשיעה היהודים, אם נחזק את זה גם בארגוני הפשיעה של המגזר הערבי, אני בטוח שנראה תוצאות, ואגב תוצאות הרבה יותר מהירות מהאכיפה הפלילית, כי באכיפה הכלכלית גם לא צריך עדים, זה דברים מאוד מהירים, לא צריך הרבה ראיות, והפידבק, ההליכים קצרים ותוצאות יחסית מהירות.
כן, ומה האמירה שלך ככה שאמרת קודם, מנכ"ל משרד המשפטים עורך דין רן דודי, זה שלא כל מה מתאים למאבק בטרור, מתאים למלחמה בפשיעה, אז מעצרים מנהלים, כמו שהמשטרה רצתה, בעצם, כמו שהתוכנית של סולימן מסוודה שלנו חשף, התוכנית הזאת נראה לא נמצאת באמת על הפרק. מבחינה משפטית, לא מבחינת המשטרה, כן.
נכון, אינטואיטיבית זה נראה לי שזה לא מתאים, אבל שוב, זה לא הגיע בכלל לשולחן כדי אפילו לדון ולדבר, ואולי נשמע טענות, כבדות משקל ונחליט שכן. אני אומר אינטואיטיבית, זה נראה לי שזה לא נכון, אבל זה לא הגיע לשולחן השר, לא הגיע לשולחני, ולכן לא נכון שאני אתייחס בצורה גורפת לזה.
אנחנו נאחל לך לסיום הצלחה בתפקיד, היא חשובה לכולנו.
תודה רבה.
עורך דין רן דודי, מנכ"ל משרד המשפטים, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
תודה, יום טוב.